השבוע אנחנו נקרא את פרשת מטות ומסעי. פרשיות בעצם. שתי פרשיות המסיימות וסוגרות את ספר במדבר. וכך אומרת התורה בפרק למד ג' אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. לכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני. ואלה מסעיהם למוצאיהם. וכאן התורה מפרטת את כל המקומות והמסעות שעשו בני ישראל במהלך היותם במדבר. ובידוע, 40 שנה היו ישראל במדבר. והרעיון המרכזי של שהייתם במדבר והשהייה הממושכת שלהם אפשרה להם להתכונן כמו שצריך לקראת הכניסה לארץ ישראל, לארץ המובטחת. בלי ההכנה הזו, בני דור המדבר לא היו מסוגלים לחיות בארץ ישראל חיי תורה מושלמים. ההתבוננות בהכנה לכניסה הנחשפת לארץ כנען יכולה לשמש לנו הדרכה לחיים בעולם הזה שמהווים פרוסדור לחיי העולם הבא. לכן בואו וננסה יחד ללמוד משתי הפרשיות הללו על התועלת שאנחנו יכולים להפיק ממסעות בני ישראל היוצאים ממצרים. וכמו שהזכרנו בתחילת הפרשה נאמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם ואלה מסעיהם למוצאיהם. וצריך להבין מה הפשר השינוי של הסדר. בהתחלה אומרת התורה מוצאיהם למסעיהם ובסוף מסעיהם למוצאיהם. שאלה נוספת אנחנו מוצאים בתורה ובחז"ל. שלוש תועלות היו לבני ישראל מהשהייה הממושכת במדבר. הראשונה מבוארת בפסוק. מפורש פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. כלומר הקדוש ברוך הוא מעריך את הדרך כדי שיהיה להם קשה לסגת ולשוב למצרים. השנייה מצויה במדרש, מדרש תנחומא על פרשת בשלח, שם נאמר אילו נכנסו ישראל מיד לארץ היו מתעסקים מיד בשדה ובחרם ומתבטלים מן התורה. לפיכך הוליכם הקדוש ברוך הוא דרך המדבר כדי שיאכלו את המן וישתו מי באר ובינתיים תתיישב התורה בגופה. התועלת השלישית נרמזת ברש"י בתחילת פרשת מסעי, הפרשה שלנו, ששם מבאר רש"י מדוע התורה מעריכה בתיאור המסעות, והוא מצטט את מדרש תנחומא. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים התחיל אביו מונה את כל המסעות. אמר לו כאן ישבנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. אנחנו צריכים לשים לב שהמדרש ממשיל את העניין למלך שנסע עם בנו החולה כדי להתרפא. מדוע, נשאלת השאלה, לא נקטו במשל למלך שיצא עם בנו לטיול? כלומר, חכמים במדרש רצו לרמוז לנו שהשהייה במדבר הייתה רפואה לבני ישראל. זו התועלת השלישית, ריפוי. אם כן, מאיזו מחלה היה עלינו להתרפא? יש גם לשאול, איך אפשר לשלב ולחבר את שלושת התועלות שאמרנו לשהייה ארוכה במדבר? הרב מילר בספרו שיעור ליום השבת מבאר כהקדמה את הדברים. והוא מגדיר ומביא משל ידוע של המגיד מדובנה ומיישב את השאלה על הסדר ההפוך בעניין מסעיהם למוצאיהם, מוצאיהם למסעיהם, וכך הוא מספר. המגיד כמובן, מעשה בילד שהתייתם מאמו ואביו נישא לאישה אחרת. הבן הצעיר לא מצא שפה משותפת עם האם החורגת, וחושנות נעוריו היו מלאות צער ותוגה. כשהתבגר הילד, האב נסע למקום רחוק, כדי למצוא שידוך לבנו. ואחרי זמן, שב האב לביתו בפיו בשורה. הוא מצא לבנו אישה טובה מבית טוב, ונקבע תאריך לחתונה. כשהתקרב מועד החתונה, יצאו האב ובנו לדרך בעגלה, עמוסה בבגדים, כלים ומתנות. העגלה לא הרחיקה לצאת מן העיר והחתן פנה לעגלון. כמה קילומטרים כבר התרחקנו מהעיר? והעגלון השיב לו. וכך היה חוזר ושואל מדי פעם את העגלון, כשהוא מבקש לדעת כמה התרחקו מהעיר שממנה יצאו. גם אב הטריד את העגלון בשאלות דומות. אך בניגוד לבנו ששאל כמה התרחקו מעיר המוצא, שאל האב מהו המרחק שנותר עד תום המסע. ההבדל בין ניסוחי השאלות של האב והבן נעוץ בהבדל יסודי במחשבתם. לבן לא היה צל של מושג על האושר הצפוי לו. הוא לא הכיר לא את הכלה ולא את משפחתה. דבר אחד היה ברור לו, הוא מתרחק והולך מהעיר שבה סבע מרור וצרות. לכן כל פעם הוא שואל כמה התרחקו. לעומתו, האב אומנם ידע כמה רע היה לבן בבית, אבל עם כל זאת הוא יכול לתאר לעצמו את העושר הצפוי לו מעכשיו ואלה. כי הכיר במעלות השידוך שעשה, לכן הוא שואל מה המרחק שעוד נותר. עד המקום שבו צפוי לבנו ימים טובים ומאושרים. אומר המגיד, מבחינת בני ישראל, יציאת מצרים דומה ליציאה של הבן מבית אמו החורגת. הם עדיין לא ידעו מהי קדושה, מהי ארץ ישראל, מהי חיי תורה, אבל הם ידעו כמה הרע היה להם במצרים. לפיכך, הייתה יציאת מצרים עבורם בבחינת מסעיהם למוצאיהם. כלומר, כל מטרת המסע הייתה לצאת ולברוח ממצרים. לכן כאשר מדובר על מסעי בני ישראל, נאמר, ואלה מסעיהם למוצאיהם. לעומתם, משה רבנו כבר ידע כמה טוב יהיה בארץ ישראל, ומה נהדר יהיה לחיות על פי התורה בקדושה וטהרה. לכן, הפסוק אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. כלומר, כל יציאתם בעיני משה הייתה למען המטרה של מסעיהם, לנסוע ולהגיע לחיים של קדושה בארץ הקודש. חיים של תורה. הוא ידע כמה קשה להם במצרים. למרות זאת, כמו האב במשל, ידע את הטובה הצפויה להם ומעלתם שהיא הרבה יותר גדולה מעצם היציאה מבית עבדים. מעניין לראות שרבי צדוק הכהן בספרו פרי צדיק כותב שכשבני ישראל עזבו את מצרים, הם עדיין לא היו נקיים לגמרי מטומאתה של מצרים. ואילו היה הקדוש ברוך הוא מכניסם לארץ ישראל כאשר שרידים מטומאת מצרים דבוקים בהם, לא היה בידם כוח לעמוד בפני הפיתוי לעסוק בעניינים גשמיים. והייתה סכנה שהם יפלו ברשת היצר, ובמקום להקדיש חיים שלמים ללימוד התורה, הם ישקיעו את כל כוחם ומרצם בעבודת האדמה. לכן, אומר רבי צדוק, הקדוש ברוך הוא משאיר אותם במדבר כדי לטהרם ולרפותם לפני שיגיעו לארץ הקודש. עכשיו אם כן, אפשר להבין את התועלות שמנינו. המשל שמובא ברש"י, על מלך שהלך עם בנו כדי להירפא, בא לומר לנו על המסעות הרבים שהיו לבני ישראל במדבר שמטרתם להביא להם רפואת הנפש, מהפיתוי ליצרים לחיות חיים גשמיים. הנהגת הבורא הגלויה במדבר והניסים הרבים הביאו את עם ישראל לאמונה זכה, וזוהי הרפואה הגדולה. בזה כבר נכללת התועלת השנייה, חשש שמא יבואו לארץ ויעסקו בשדה ובחרם במקום ללמוד תורה. ואכן, היות ונשתאו מלבוא לארץ ישראל מיד, כדי שיתרפו וימשכו אל התורה. והשלישי, פן ינחם העם ושבו מצרימה. השהייה הארוכה במדבר נועדה לזכך אותם ולנתק כל קשר עם מצרים, שלא יעלה על דעתם שהחזרה למצרים תהיה עבורם פתרון בראותם מלחמה. כן, מכאן נבין משמעות עמוקה נוספת, במילים מסעיהם למוצאיהם. עם ישראל הבינו שראש וראשונה צריכה להיות מטרה לצאת ממצרים, לא רק כדי להיפטר משעבוד ומצרות, אלא כמטרה רוחנית נעלה להתנתק מטומאת מצרים. זו המשמעות של מסעיהם למוצאיהם, לנסוע מנת לצאת. כך באמת גם סדר העבודה ברוחניות. תחילה עלינו לעשות סור מרע, ואחר כך עשה טוב. תחילה עלינו לעקור את השורשים הרעים, את ההנהגות המקולקלות שרכשנו, ולהיטהר מהטומאה ששורה עלינו. אגב, אפשר לדבר על עשה טוב, להזדכך, להיטהר, כדי להיות ראויים מקדושת התורה וקדושת ארץ ישראל. לכן בהמשך נאמר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אחרי ההשתדלות והמעמד שעשו לעקור את הרע, זכו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לעשה טוב, מוצאיהם יציאתם מהטומאה. עם ישראל הפך להיות כלי לקבל מתנת שמיים, להפוך את המסע אל העשה טוב, אל ההליכה לקראת חיי תורה ולעבר ארץ הקודש. לכן נאמר כאן על פי השם, כי כל זה ניתן במתנה על פי הקדוש ברוך הוא. נקודה נוספת חשובה, צריכים אנו להבין ולהבחין. המסע של בני ישראל, ממצרים לארץ ישראל, צריך לשמש לנו דוגמה למסעו של האדם בחיים. מסע שתחילתו בימי ילדות ונערות וסופו בפתחו של עולם הבא. כולנו יודעים שיצר לב האדם רע מנעוריו. לכל אחד יש יצרה, ואפילו בחדרי חדרים משיג אותו. הקדוש ברוך שולח לנו את היצר כדי לנסות אותנו, ומטרת חיינו היא ללכת צעד אחר צעד, מסע אחר מסע, להתגבר, להתקדש, להיטהר, ולעלות במעלות רוחניות במשך כל חיינו. זה מסע ארוך, ארוך של עלייה, אשר על האדם בדרך הזו להבחין בניכר ותפל, לברוח מכל מה ששייך לטומאה ועבירות, ולהידבק בתורה ומצוות. יש גם לזכור תמיד שתכלית חיינו הם חיי תורה ומצוות, וכל ענייני העולם הזה משמשים כאמצעים להביא אותנו לחיי העולם הבא. נכון, ישנם גם תקופות של נפילה או ירידה, אך צריך לדעת שזו היא תופעה מצויה וטבעית, ודווקא מהנפילות יכול האדם להתחזק ולהתעלות. כי כל אחד נפגש במהלך המסע עם קשיים, ולעיתים עם משבר כלשהו. קורה שלא מסתדרים עם חברים, קורה שלפעמים לא מבינים שיעור, קורים דברים בחדר המגורים, בבניין, בחדר האוכל, בתוך הבית. אך מכל הדברים הללו לא צריך להישבר. זהו ניסיון. כמו איך שאומר השפת אמת, ניסיון משמעותו נס להתנוסס, דרך לעלות למעלה. זו שעה של התמודדות עם יצרים. כאשר מתגברים, עולים בדרגה נוספת. כל שעה של קושי או נפילה היא המדרגה האדירה להתעלות. איך נאמר? שבע יפול צדיק וקם. הרב רוטנר, זכר צדיק לברכה, אומר שהנפילה היא הסיבה לקימה. אם כן, היעד הסופי של המסע הארוך הזה זה העולם הבא. שם יושבים הצדיקים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה, וזהו עונג שאנחנו לא מסוגלים לתאר במילים. אומר הרמח"ל במסילת ישרים שלא ייתכן שהאדם נולד למצב שלו בעולם הזה, והוא מוסיף ואומר, מקום התענוג האמיתי הוא עולם הבא, ששם יושבים בצל השכינה ונהנים נועם אין סופי מזיו השכינה. אם כן, מתוך הדברים הללו אנחנו צריכים לבוא לעוד שלב אחד, שלב חשוב ומיוחד. ומהו? אנחנו צריכים לזכור. בעשרה מאמרות ספר נאמר, אלה מסעי בני ישראל בשביל שחטאו באלה אלוהיך ישראל, לכן ויסעו בני ישראל. אנחנו מבינים מכאן שכל הנסיעות של האדם באות בשל קלקול אמונה. קלקול אמונה זו בחינה של עבודה זרה. כי אם אדם היה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול להזמין לו כל מה שהיה צריך, הוא לא היה נוסע שום נסיעה. לכן מובן שכל נסיעה היא קלקול אמונה. כמו שהגמרא אומרת בעבודה זרה, והנביא ישעיה אומר, צא תאמר לו, צא, זה בחינת נסיעה וטלטול. ועל ידי הטלטול, מתקן את הטלטול שגרם למעלה. דבר נוסף צריכים לדעת, שכתוב במדרש, מסעי בני ישראל, הנסיעות שנוסעים ממקום למקום, מחפרים על אלה אלוהיך ישראל. כלומר זה פגם, פגם כמו שאמרנו, פגם בעבודה זרה. כשיש עבודה זרה, אנחנו שרים מהקדוש ברוך הוא. כשמתקנים את הפגם הזה, נמשכת הרחמנות והחסד. כמו שאומר הפסוק, ואל שדי ייתן לכם רחמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ימסור בידינו את הרחמים. כי אצל השם יתברך, יכול להיות שגם החולי והאיסורים הקשים ביותר, הם הרחמנות שלו כלפינו. ובוודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לאדם, גם אם זה איסורים קשים מאוד, הכל הוא רק רחמנות. אך כל בקשתנו, שהקדוש ברוך הוא ימסור בידינו את הרחמנות, כיוון שאנחנו לא מבינים את הרחמנות שלו, אנחנו רוצים אותה בידינו, כי אז היא בפשיטות. אנחנו מבקשים רחמנות כדי להתרפא מחולי ומשאר דברים. וזה מה שנאמר בפסוק, אל שדי ייתן לכם רחמים. כאשר אנחנו מסתכלים על ראשי התיבות, יוצא לנו מילת ישראל. כי הרחמנות נעשית על ידי מסעי בני ישראל. לרצון שנדע לצעוד נכון וללכת נכון. והמסעות הללו ייקחו אותנו ממקום למקום, בקדושה ובטהרה. אז הנה, אנחנו נמשיך ונבאר מהם המבט תחנות, מסעות, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. רבנו בכי בפירושו לתורה מסביר לנו את המשמעות של שמות המסעות. וכך הוא אומר, נמנו המסעות בשמותם להורות שהכל תלוי כפי מחשבתם של ישראל בקדוש ברוך הוא. כשהיו בני ישראל דבוקים בבורא, זקים במחשבתם ועושים רצונו, נושאים במחשבתם ממחשבה רעה לטובה, הייתה מידת הרחמים שעליהם מרחמת ומגינה עליהם, והיו חונים בהר שפר או במתקע, בלשון שפיר מתוק. ואילו כאשר היו חוטאים ונושאים ממחשבה טובה לרעה, הייתה מידת הדין תלויה עליהם, והיו חונים בחרדה, בדובקה או במראה, בלשון פגום, מריר. מזה אנחנו לומדים שהכל תלוי במחשבתו של יהודי. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו ורוצה להוליך אותנו רק לטובה. אור אין סוף מושפע תמיד לכל הבריאות במטרה אחת, להיטיב לנבראיו, להביאם אל התכלית השלמה. אלא שהמסעות שאנחנו עוברים בחיים בדרך נרשמים על פי ההכנה של הכלי, על פי המחשבות שיש לנו באותם הרגעים, אם אנו במידת הדין או אנו במידת הרחמים. המילים הללו של רבנו בחיה לוקחים אותנו לדבריו של הבעל שם טוב. וכך אומר הבעל שם טוב, כל המבט מסעות הם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו אל עולמו. להבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו, זו בחינת יציאת מצרים. אנחנו יודעים שבדרך החסידות יש מטרה קודם כל להעיר לאדם שיראה כי כל מה שכתוב בתורה קשור ישירות אל נפשו ואל חייו. מבית המסעות למעשה אלו הם התבניות של המהלכים שאנחנו עוברים כל ימי חיינו. ידוע כי אותו מהלך שקרה בתחילת הבריאה קורה לכל נשמה כל פעם מחדש. בתחילה היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות. זה המצב של עובר במעימו, כשנר דלוק על ראשו ומראים לו מקצה העולם ועד סופו ומלמדים אותו את כל התורה כולה, כפי שאומרת הגמרא במסכת נידה. לאחר מכן, לצורך הבריאה, היה צמצום של אותו האור. התינוק יוצא לעולם הזה, ועולם התודעה שלו צר כעולמה של נמלה. היציאה מבית אימו, הצירים, המעבר במקום הצר, מרמז על יציאת מצרים, בתחילת 42 המסעות הפרטיים שלו. המשיך הבעל שם טוב ואומר, אחר כך נוסע ממסע למסע, עד בואו לארץ החיים העליונה. כל אחד מאיתנו נוסע אל מסעותיו ממש כמו עם ישראל שנסע את המסעות הכתובים בפרשה. ובסיומם הוא מגיע אל ארץ ישראל. כך האדם צריך לדאוג ולראות שסוף מסעותיו יגיע אל עולם הבא, אל הארץ הטובה, שורש נשמתו. וכך מסיים הבעל שם טוב. בוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לידה, הדרך הישר שילך בו כל ימי חייו. כלומר, אנחנו הבנו שהמסעות באים ללמד אותנו את הדרך שאנחנו צריכים לנסוע בעולם. אבל עדיין נשארה שאלה, מה המשמעות של כל מסע וכל חנייה? ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו. על מנת לבאר את הדברים הללו, אנחנו נביא מפירושו הנפלא של האדמו"ר מקמרנה בהיכל הברכה. והוא מסביר לנו כיצד עלינו להתנהג בחיי היומיום כפי המסעות הכתובים בתורה. ונתחיל לפי סדרם של הפסוקים, ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות. אומר האדמו"ר מקמרנה, רעמסס מלשון רע, מסס. כלומר, יש לנסוע מהרע ולהמיסו דרך הלימוד של התורה הקדושה, על מנת להגיע לחנות בסוכות. הסוכה מכונה בזוהר, צילה דמהמנותה, כלומר צל השכינה הקדושה. אבל למרות שנוסעים מהרה, עדיין מגיעים רק לסוכה. הסוכה היא בחינה של דירת הרי, כלומר לא מצליחים לצאת מהרה באופן קבוע. לכן מגיע המסע הבא, ויסעו מסוכות ויחנו באיתם. יש להמשיך להגביר בתוכנו את אהבת השם, עד שנגיע למדרגת תמימות בעבודת השם, שזה איתם, מלשון א' תם. התמימות בעבודתו של הקדוש ברוך הוא. וכשמגיעים למידת התמימות, סליחה, אז ניתן להמשיך ויסעו מאיתם וישבו על פי החירות, וישב על פי החירות. כלומר, כאשר אנחנו ממשיכים ללמוד ולהידבק בתורה הקדושה, כמו שנאמר וכתוב על לוחות הברית, חרות על הלוחות, בסוף מגיעים ויחנו לפני מגדול. ומה פירוש לחנות לפני מגדול? לחנות לפני הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר מגדל עוז בו ירוץ צדיק ונשגב. הוא ממשיך האדמו"ר מקמרנה ואומר, כשמגיעים למדרגה הגבוהה הזו, קוראים שני דברים. מצד אחד, הסתרה אחרה מתגבר כדי להכשיל אותנו. מצד שני, הבורא מסתיר פנה מאיתנו כדי לנסותנו. לכן כתוב, ויסעו מפי החירות, ויעברו בתוך הים המדברה. היצרים, הסתרה אחרה גורם שמתחילים לעזוב את התורה ולהגיע למצב של מדבר באמונה. וגם אז, הבורא מסתיר את פניו, וזה גורם למרירות רבה אצל האדם, והוא מגיע ויחנו במרה. אנחנו יודעים שיש כאן מרירות רבה, ומרירות רבה עלולה להביא לרפיון. לכן באופן מיידי צריך לבצע ויסעו ממרה ויבואו אלימה. אלימה, אותיות א' י' ל' מ' ה', כאותיות אלוהים. כלומר, שמגיעים להבנה שהכל מאיתו יתברך והכל נעשה בהשגחה ובאמת, שמבינים את זה, מגיעים למסע הבא. ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף. ממשיכים להתקדם ומגיעים להשתוקקות עצומה, לים שאין לו סוף. זו התורה והמצוות. כאשר האדם מגיע למדרגה הזו, הקדוש ברוך הוא מביא לפניו ניסיונות חדשים. ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין, סין מלשון ניסיון. ואנחנו, האדם, חייב לעמוד בניסיון. לכן נאמר, ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה. האדם צריך לדפוק בכל הכוח על דלתות התשובה. וגם אם הוא מרגיש שהוא לא מצליח, שימשיך. ויסעו מדופקה ויחנו באלוש. אלוש, אותיות שאול. כשאדם ישוב בתשובה, הוא יהיה במדרגה של שאול להשם. הוא מרגיש דבוק ושייך לקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך הרבי מקמרנה ואומר, ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים. אנחנו כולנו מכירים את זה, שלאחר עבודה רבה וקשה ומאמצים והתקרבות לקדוש ברוך הוא, יש ירידה ורפיון. לכן צריך להמשיך, ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. כמו שבני ישראל חנו מול הר סיני באחדות, כך כל אדם צריך להתקרב לבורא באחדות המידות והתרוממות הנפש מכל הניסיונות שהוא עובר. ומיד הוא עובר למסע הבא, ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה. זהו השלב שבין האדם צריך לעשות ממש בצורה מהותית ורצינית. בקברות התאווה צריך לגבור את התאוות הגשמיות שלו, ושכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ולא על מנת לקבל לעצמו דבר. מיד לאחר הפעולה הזו, לאחר קבירת התאוות, מגיעים כבר למדרגה של השבט בחצרות השם. זו מדרגה גבוהה מאוד של דבקות. והוא המסע הבא, ויסעו ממדבר סיני ויחנו בחצרות. אבל, כמו תמיד, הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו נשפיע על סביבתנו. ולכן זה מתבצע על ידי המסע הבא, ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה. האדם צריך לרתום את עצמו בעול תורה ומצוות ולהתחזק עד שיוכל גם לצאת החוצה ולהשפיע, כמו שכתוב במסע הבא, ויסעו מרתמה ויחנו ברימון פרץ. ופרצת ים וקד מצפון ונגבה, להאיר את כל העולם בקדושת השם ובתורתו. ובידוע, כשעוסקים בהפצת התורה, עוברים ממקום למקום. לכן ויסעו מרימון פרץ ויחנו בלבנה. מלובנים ומתוהרים ומנקים לתוצאות של קדושה בכל מקום שעוברים. וכך מסירים את כוחות התאומה. ולכן ממשיכים במסע, ויסעו מלבנה ויחנו בריסה. ריסה אותיות הסר, החלשת כוחות התאומה. ממשיך הרבי מקמרנה ואומר, ויסעו מריסה ויחנו בקהלתה. רמז יש כאן שכל אחד ואחד צריך לכלול את עצמו בכלל ישראל, כי כוח השכינה הקדושה שורה על ציבור גדול יותר מכוח השורה על היחיד. ובציבור שורים גם דברי תורה רבים ומגוונים, הם הנקראים עם רשפר. לכן המסע הבא נאמר בו, ויסעו מקהלתה ויחנו עם רשפר. במסע הזה שמגיעים עם רשפר, יכול להיות שיהיו אנשים שרצו לעזוב את הציבור, ואז הם עלולים להגיע ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. כאשר האדם מתבודד, הוא עלול להגיע לחרדות ופחדים. והניתוק מעם ישראל, הוא גורם לקושי רב והפך רצון השם. הפתרון, וייסעו מחרדה ויחלו במקהלות, לשוב מיד לקהל ישראל. וייסעו במקהלות ויחנו בתחת. על האדם, אומר האדמו"ר מקמרנה, יש חובה לכבוש את יצרו תחת קדושת השם, ולא להגיע חד ושלום וייסעו מתחת ויחנו בתרח, להיות כמו תרח אבי אברהם, עובד עבודה זרה. איך עושים את זה? על ידי נסיעה משם, וייסעו מתרח ויחנו במתקע, לעסוק בתורה המתוקה, ולכן ממשיכים וייסעו ממתקע ויחנו בחשמונה. חשמונה, יש לנו שני מילים באותיות הללו, שמן וחיבה. כאשר התורה יצא לאדם כשמן הטוב היורד על הראש, אז לקדוש ברוך הוא יש לו חיבה יתרה כלפיו, וכך מגיעים למסירות נפש לשם שמיים, וייסעו במחשמונה ויחנו במוסרות. ומשם, וייסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן. יעקן מרמז על ראשי תיבות, יוד ייחוד, ברכה וקדושה, שעל האדם בתפילתו צריך לייחד ולכוון אל הקדושה, וכך להוריד את השפע לכל דבר, כמו שנרמז, וייסעו מבני יעקן ויחנו בחור גדגד, גד גד, ראשי תיבות גומל דלים, גומל דלים. מופיע פעמיים, כדי שנראה את טובתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שרוצה להשפיע לנו בחפליים, וייסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה. יוטבתה אותיות טובת יוד והה. הוא ממשיך הרבי מקמרנה ואומר, וייסעו מיוטבתה ויחנו בעברונה, כאשר האדם מגיע להכרה הזו של טובת השם, הוא מכניע את הקליפות, הוא גורם לכך שהוא יהיה בעבר אחד, והקליפות מעבר השני. וממשיכים ולא עומדים. וייסעו מעברונה ויחנו בציון גבר. גבר רומז לנו על פסוק, כי גבר עלינו חסדו. ואנחנו צריכים להודות, להלל לקדוש ברוך הוא על החסד הזה שעשה איתנו, ועזר לנו לצאת מהטומאה. והקדוש ברוך הוא מגן עבורנו. איך כתוב? וייסעו מציון גבר ויחנו במדבר צין יקדש. צין מלשון מגן וצינה. וייסעו מקדש ויחנו באור ההר. כשמגיעים לקדושה כזו, יש לנו את הכוח לחנות באור ההר. אור ההר רומז למלחמת היצר. כמו שמובא בגמרא, שהצדיקים נדמה להם יצר הרע כהר. ובאמת, על מנת להצליח צריכים להמשיך ולנסוע ולא לעצור מאור ההר ולחנות בצלמונה. צלמונה צילו של השם ששומר על קהל הדעת ממנה. וייסעו מצלמונה ויחנו בפונון. כאן מרמז לנו האדמו"ר מקמרנה שעל האדם לפנות את מחשבותיו ורצונותיו מדברים שליליים ולכוון את כל מעשיו רק לשמיים, לקדוש ברוך הוא. וייסעו מפונון ויחנו באובות. וייסעו מאובות ויחנו ביהי העברים בגבול מואב. רמז יש כאן שעלינו להיזכר בזכות אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, כי רק בכוחם נוכל לעמוד בגבול מואב. בידוע מפרשת בלק, מואב הוא מקום של פריצות ותועבה, וצריך מאוד להיזהר ולהשתדל לברוח משם מיד. והדרך להתגברות על כל טומאה מרומזת בפסוקים הבאים. וייסעו מעיים ויחנו בדיבון גד. גד מרמז על המן, וכמו שהמן היה אוכל קדוש, כך האדם חייב לשמור שכל מה שהוא אוכל ושותה יהיה בבחינה של קדושה וטהרה. וייסעו מדיבון גד ויחנו באלמון דבלתיימה. דבלתיימה מרמז על העלמה והסתר, שעל כל אחד ואחד מאיתנו לא להתגאות בעבודתו הקדושה, אלא להסתיר ולהצניע, וכמו שנאמר, כבוד אלוהים הסתר דבר. אם אנחנו נקפיד על כל המסעות הללו, הרי אנחנו נגיע לעלות במדרגות הבאות. וייסעו מאלמון דבלתיימה ויחנו בערי העברים. כאשר האדם יוצא מכל מה שמפריע לו ועובר לרשות הבורא יתברך, הוא מגיע למדרגה של הר העברים, עבר לחלוטין לצד הקדוש ברוך הוא, ואזי הוא מרגיש את הערבות שבתורה ובמצוות שמרומזים במילים ערבות מואב על ירדן ירחו. הערבות של התורה נמשלת למים שמרומזים בנהר הירדן. כך מגיעים לתכלית של ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. דרך החניה על הירדן בערבות מואב, על ידי הדבקות בעריבות ומתיקות של התורה והמצוות, מגיעים לביטול האגו, ביטול היש, המרומז בישימות, כמו שכתוב בתורה, יוצ'ין ממטף. יש מת. ובטלים בזה, מבטלים בזה את רוח השטות שגורמת לחטאים שמרומזים במילה שיטים מלשון שטות. אי רצון שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לתקן את כל מבית המסעות של חיינו, בפרטיות ובכלל ישראל, ונגיע למסע האחרון של ימות המשיח במרב ימינו, אמן ואמן.